ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על חוק שקיפות השכר שהגיע לניו יורק. בפרק הקודם התחלנו סדרה של שלושה פרקים על חוקי שקיפות שכר בארצות הברית. הפרק הקודם הוקדש לקולורדו, המדינה הראשונה שהתחילה את הטרנד הזה. היום אנחנו נדבר על התעצמות המגמה הזאת שקרתה בסוף שנת 2022, כשמדינת ניו יורק נמצא בעצמה חוק שקיפות שכר. אז בנובמבר 2022 נכנס לתוקף חוק שקיפות השכר של מדינת ניו יורק. החוק קבע שכאשר מפרסמים משרה, החברה המעסיק, החברה המגייסת, צריכה לפרסם את טווח השכר. החקיקה הזו יש שתי מטרות מרכזיות. הראשונה, הגברת השקיפות עבור העובדים באופן ישיר, זאת אומרת שעובדים ידעו מה השכר, והמטרה השנייה היא צמצום אפליה, בעיקר אפליה של נשים על בסיס ההנחה שנשים מקבלות שכר נמוך מגברים עבור אותו תפקיד, ואם ננגיש מראש ונאגן מראש את גובה השכר, אנחנו נפחית תופעות של אפליה ונצמצם את פער השכר. החוק הזה מבוסס על חוק שעבר שנתיים קודם בקולורדו, דיברנו עליו בפרק קודם, וגם שם היו לחוק מטרות ראויות, אבל היו לו גם תוצאות מזיקות. ראינו שהתוצאות המזיקות היו במיוחד עבור עובדים מקולורדו, כי חברות פרסמו משרות ואמרו המשרה הזאת מיועדת לכל עובד חוץ מעובדים מקולורדו, כדי שהחוק לא יחול עליהם, וככה בעצם רצינו למנוע אפליה של נשים, יצרנו אפליה של כל העובדים מקולורדו, נשים וגברים כאחד. אז מה קרה בניו יורק? החוק של מדינת ניו יורק מאפשר לפרסם טווח שכר למשרה. זה בעיניי מנגנון מעניין ששווה להתעכב עליו, כי זה עיקר השוני ועיקר הדיון. מצד אחד, פרסום של טווח השכר הוא מייצר גמישות, והגמישות הזאת מאפשרת להתגבר על הכשלים שדיברנו עליהם לגבי החוק של קולורדו. למשל, דיברנו על העובדה ששכר הוא לא רק לפי משרה, אלא הוא גם לפי עובד. אולי תקראו לזה אפליה, אולי תקראו לזה התאמה, כי מה לעשות שבני אדם הם שונים. אם פרסמתם משרה מסוימת והגיע עובד מאוד מיומן, מאוד מוכשר, עם איזשהו סט כישורים ייחודי, הוא עשה דברים ויש לו ניסיון מול לקוחות מסוימים, או מול שותפים מסוימים, או בטכנולוגיות שלהן לאחרים, אולי אני ארצה לשלם לו יותר. אגב, אולי אני חייב לשלם לו יותר, כי הוא לא יסכים לבוא בשביל שכר נמוך ממה שהוא רצה. אבל אם הצעתי שכר נמוך מדי, זו בעיה. הטווח מאפשר לי לשחק עם זה, אני יכול להגיד. במשרה הזו השכר הוא נע בין 10,000 ל-20,000 שקלים למשל, ואז עובד נהדר עם ניסיון, עם קישורים, עם מיומנויות מאוד גבוהים, מקבל 20, עובד מתחיל עם יכולות בסיסיות, אבל שאני מוכן לקבל אותו, נגיד ניתן לו 10, ועובד שהוא באמצע, יקבל משהו באמצע. אז זו למשל בעיה שהייתה בחוק של מדינת קולורדו, שבאמצעות פרסום של טווח שכר ולא מספר אחד, אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזו. מצד שני, צריך לומר, יש גם חסרונות עם פרסום של טווח שכר. למשל, אחד הדברים שראינו שקרו בניו יורק, זה שהיו חברות שעשו אביוז, עשו ניצול להוראה הזו, ופרסמו משרות עם טווח שכר מאוד 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 רחב. למשל, טווח שכר שהפער בין הערך הכי נמוך לערך הכי גבוה, הוא טווח, הוא פער של 100,000 דולר בשנה. אני רגע אעשה את ההשוואה הזאת רגע לישראל. בואו נגיד שאני מפרסם משרה ואומר שהשכר החודשי נוע בין 20,000 ל-50,000 שקלים. זה הבדל של שמיים וארץ. זה לא אומר לי כמעט שום דבר. ובמובן הזה, זה די מחמיץ את המטרה. זה טווח שהוא כל כך, כל כך רחב, הכל יכול לקרות בתוכו. נכון? תחשבו שאני אומר לכם, אתם תקבלו בשכר, במשרה הזאת, בין 5,000 ל-30,000 שקל. זה ההבדל בין השכר של המנקה לשכר של הסמנכ"ל. זה פער מטורף. אז אנחנו רואים עוד שיעור מעניין על חוק שקיפות השכר ועל ההתנהלות והתגובות של החברות כלפיו. זאת אומרת, בקולורדו, הוראה קשיחה מאוד, מצומצמת מאוד, מייצרת אפליה, וגם ראינו שאם חברות יישמו אותה, אז ההוראה הזאת עלולה לפגוע בעובדים, כי אני אקבע איזשהו ערך, כנראה שאני לא אקבע את ערך המקסימום, אני אקבע ערך נמוך, ואז אני לא יכול לתת לעובדים שהם שווים יותר, שכר יותר גבוה, כי החוק מעגן אותי. מצד שני אנחנו רואים מה שקורה בניו יורק. ניו יורק דווקא ימצא משטר גמיש יותר, אבל גם לגמישות יש מחיר, כי לפעמים מגזימים. אנחנו רואים בעצם שתי תוצאות אפשריות. כשמחייבים פרסום של שכר מדויק, פגיעה מסוימת בעובדים בקולורדו, ראינו מה שקורה כשהשכר, טווח השכר הוא גבוה, החוק הוא בכלל לא אפקטיבי, זה ניו יורק. כמובן שאנחנו יכולים לשפר את החוק הזה בכל מיני דרכים. הצד הכי טכני זה להגדיר את גודל הטווח של השכר שמותר לפרסם. למשל, אתה יכול להיות במספר מוחלט, נגיד הטווח יכול להיות עם פער של 5,000 דולר, נגיד בין 15,000 ל-20,000, או בין 20,000 ל-25,000 שקלים בחודש או בשנה, מה שתרצו. אפשר גם לדבר על זה באחוזים. זה הגבלה טכנית ופשוטה יחסית. אבל ברשותכם אני רוצה להניח פה דווקא הרהור כפירה. כי ראינו את הסיפור של קולורדו וגם שמענו שבעיני המחוקקים שם, המחוקקת למעשה, המטרה הייתה חקיקה של זכויות נשים, של להתמודד עם אפליית נשים בשוק העבודה. שזה מטרה ראויה. אבל מבלי לפקפק במטרה אלא רק באמצעי, יכול להיות שפרסום שכר הוא פשוט לא הכלי המתאים ולא הכלי האפקטיבי במקרה הזה. יכול להיות שפשוט צריך לבטל את החוק הזה, בין אם בגרסה של קולורדו, בין אם בגרסה של ניו יורק, ולחפש פתרונות פשוט מסוגים שונים. זה נשמע מאוד טרנדי. אנחנו לא קופים שכר, אנחנו רק עושים שקיפות, שקיפות של עצמה זה ראוי, ואולי במצוות השקיפות נייצר תמריצים. נשמע מאוד מודרני, אבל אולי זה פשוט לא עובד. ואולי זה פשוט עובד, אבל נידון לייצר נזקים ורעשי רקע שפשוט לא שווים את זה. אז שווה רק לזכור שלא חייבים לאחז בחוק שהעברנו אם הוא לא הצליח. הזכרתי את זה בפרק הקודם, כל קביעת רגולציה היא בעצם סוג של ניסוי. בוא נחשוב על כל דבר שאנחנו עושים כאן ניסוי, בוא נחשוב על כל דבר כמשהו שאפשר לשנות ולשפר. אז זה בסדר לקחת צעד אחורה ולנסות לתקן אותו, אפילו לבטל את החוק הזה אם הוא לא עבד. והערה האחרונה, הערה האסטרטגית האחרונה, זה לגבי המדינה שעושה את הרגולציה. ראינו בפרק הקודם שכשקולורדו הייתה המדינה הראשונה להעביר כזה חוק, היו מדינות שאמרו פשוט אני מדלגת על קולורדו. תודה ולא תודה, מפרסמת את המשרות שלי לעובדים שמחוץ לקולורדו. זה לא ממש קרה כשניו יורק העביר את החוק. צריך להגיד שניו יורק העביר את החוק כי כבר היו עוד שתי מדינות שהעבירו חוקים דומים כאלה אחרי קולורדו, אבל לפני ניו יורק. אבל קשה יותר להתעלם מניו יורק, וגם צריך להגיד ככל שיותר ויותר מדינות מעבירות חוקים כאלה, המעסיקים כבר לא יכולים להגיד, אני מוכן לקבל עובדים חוץ מהמדינה הזאת, אז זה גם עניין של משחק אסטרטגי. ואני רוצה עוד להעיר משהו על הסיפור הזה, שעוד ועוד מדינות העבירו כאלה חוקים עם הזמן, כי כבר ראינו פה שבקולורדו חייבים לקבוע את המספר בדיוק, ובניו יורק אפשר לקבוע טווח, ותחשבו שבמדינות אחרות, נקבעו הסדרים קצת שונים. עכשיו אני חברה, ואני רוצה לפרסם משרה בארצות הברית, אבל מתוך 50 מדינות, נגיד 5 מדינות קבעו חוקי שקיפות שכר, כל אחד חוק משלו. מה אני עושה? אם אני אפרסם טווח שכר לדוגמה, מותר לפרסם את המשרה הזאת עם טווח השכר לעובדים בניו יורק, אני לא יכול לפרסם אותה בקולורדו, שלא מאפשר טווח שכר. זאת אומרת, אנחנו רואים פה גם תופעה, לא רק של אימוץ הדרגתי לאורך בארצות הברית של החוק הזה, אלא מאחר שכל מדינה מאמתת חוק קצת שונה עם הוראות קצת שונות, יכול להיות שיש לנו ממש בעיה להציע משרות בקנה מידה פדרלי. עכשיו זה אולי נשמע לנו כמו צרות של השרים, אבל צריך להגיד שני דברים. א', בארצות הברית מאוד מאוד מקובל שאני מציע משרה ומישהו שגר עד היום בבוסטון יעבור לקליפורניה כדי לעבוד שם. זה היה תמיד מקובל. שתיים, הזכרנו את זה בפרק הקודם, בעקבות משבר הקורונה והמחלה והסגרים, אנשים עובדים רימוט, עובדים מרחוק, עובדים מהבית, ואז באמת לא משנה איפה אתה גר ואיפה נמצאת החברה ואיפה המשרדים שלה. אבל אם החוקים האלה והשונות ביניהם לא מאפשרת לי להציע את המשרה לכל האנשים בארצות הברית, אנחנו פוגעים בדבר הזה. ואז אולי אנחנו נראה משרה שמפורסמת רק לאנשים מיוטה, מפלורידה, מקליפורניה ומוויומינג, כי להם יש חוק שקיפות שכר אחד, ונראה הודעת דורשים אחרת שמופנית לעובדים מלואיזיאנה, מיין, אלבמה וארקנסו, כי יש להם חוק שקיפות שכר עם הוראות אחרות. זאת אומרת, גם ריבוי החוקים וההסדרים עלול לייצר בעיה בכלל בלי קשר לתוכן עצמו של החוק ולאפקט של החוק עצמו. אז זאת גם נקודה לחשוב עליה, כאשר אנחנו חושבים על מערכת פדרלית ושכל אחד עושה את החוק שלו, יש לזה יתרונות, עלולים להיות לזה גם חסרונות. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בפלטפורמות השונות, פייסבוק, לינקדין, טוויטר, טלגרם. הפרק הזה עם המקורות, עם הפניות לחקיקה ולעוד דוחות למשל של פירמות עורכי דין שניתחו את החוק הזה, נמצא באתר האינטרנט regulator.online, חפשו את העמוד, חוק שקיפות השכר מגיע לניו יורק. אם יש לכם עוד הערות אני אשמח לשמוע, אם תוכלו לספר לחבר, לחברה, למישהו מהעבודה, מישהו שאולי רוצה לפרסם משרה, עם שכר או בלי שכר, רוצים לספר לו על, על הפודקאסט, זה מאוד מאוד יעזור לי, וכמו תמיד התכנים משקפים את דעותיי בלבד.